שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שני, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, מה שלומך?
אני
פחד
בסדר.
פחד מפני הבולען...
התפוגג לחלוטין, נסעתי באילון, זרם כמו שצריך.
הרגשת בטוח?
הרגשתי בטוח לגמרי, לא בולען ולא כלום. והאמת, רק בסוף הדרך, אפילו לא חשבתי על הבולען, רק בסוף הדרך אמרתי וואלה. בכלל לא חשבתי על הבולען, ואם היה בולען... כן. אבל עבר בסדר.
זה משהו מוזר מאוד עם הבולען הזה, לדעתי. יש את זה, זה כמו פחד מ, אני יודע, מהמכת ברק, כאילו שפתאום האדמה תיפתח ותבלע אותך. הרי.
אבל תשמע, זה
הרי
הגיוני.
מה הסטטיסטיקה, כן. מה הסיכוי שלך למות מבולען? בוא.
לא, לא, האמת, הסיכוי לא גבוה, אבל כשאתה מסתכל על כמות הבנייה לאורך איילון, בוא, אני מזכיר לך, לפני 3 עשורים בתל אביב היה רק בניין אחד גבוה, קראו לו מגדל שלום.
ולא היה איילון.
ולא היה איילון, אבל הוא נגמר איפשהו באזור גני התערוכה. אז מאז יש איילון, ולא רק איילון, גם צצו הרבה מאוד נתיבים, וצצו המון המון בניינים גבוהים, וכל בניין גבוה, אתה יודע שאתה צריך לחפור לעומק האדמה, בגלל חניונים ובגלל יסודות, עוד 10 מטרים, אז הגיוני שבסוף יהיה גם איזה בולען או 2.
כן.
1, אני מקווה שיהיה.
כן. אז הבוקר, אם אתם בישראל, ואולי גם אתם מנסים לחמוק מבולענים נתיבי איילון, אז אתם לא במקום שהדברים קורים באמת. המקום הזה הוא לונדון. האירוע הוא מסע הלוויה של המלכה אליזבת השנייה, זיכרונה לברכה, נניח, וכולם יהיו בו, החל מנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, עמיתו הצרפתי אמנואל מקרון, ועד למשפחות מלוכה אחרות מאירופה, שהרי למי שלא זוכר או לא קרא, אליזבת ומשפחתה הם בכלל ממוצא גרמני, והם שינו את שמם במלחמת העולם הראשונה בשל האי-נעימות לאור המלחמה בין בריטניה לגרמניה. אבל מדוע הבריטים ואיתם כל העולם עדיין מתלהבים כל כך מהרעיון המלוכני הזה? ולמה הציבור הבריטי צריך לממן את ההצגה הזו כאשר למשפחה יש נכסים בשווי של 10 מיליארדי דולרים? אנחנו נדבר עם פרשן הארץ אנשיל פפר שנמצא כעת בלונדון.
בינתיים בשווקים הפיננסיים האינפלציה ממשיכה להפחיד את הבנקים המרכזיים וגם את המשקיעים, ומחירי החוזים לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט מצביעים על עוד יום של ירידות. אלא שבמקביל לתנודות של שוקי המניות, הערך של רוב תיקי ההשקעות של הציבור, מה שנמצא בפנסיה, ביטוח נעלים, קופות גמל וכדומה, הם לא צמודים למדד כמו שהם היו נגיד לפני 2 או 3 עשורים, לכן הערך שלהם נשחק. דוקטור עידו קליר, שהוא ראש ההתמחות במימון ושוק ההון בקריה האקדמית אונו, חושב שהעובדה הזו משקפת כישלון מביך של הגופים המוסדיים שמנהלים את הפנסיה ואת החסכון הארוך הטווח שלנו, ושהם היו צריכים להחזיק הרבה יותר מקצת פחות משליש מהנכסים בניירות ערך צמודי מדד. דוקטור קליר יהיה איתנו ויסביר מה הוא היה עושה אחרת במקום המוסדיים.
וזוכרים שדיברנו כאן על האירוע הגדול של עולם הקריפטו, משהו שהתרחש בחודש ספטמבר, הלא הוא השינוי ברשת האיתריום לטובת שיטת עבודה שצורכת 99% פחות חשמל מהשיטה הנוכחית, למעשה השיטה שהייתה קודם. אז האירוע הזה אכן התרחש בשבוע שעבר, מסתבר שהוא עבר ללא תקלות והשמיים לא נפלו. המחיר של המטבע אומנם ירד בשיעור מסוים, אבל הסיבה היא אולי נתוני האינפלציה ולאו דווקא השינוי המדובר. האם כדאי עכשיו לקנות את מטבעות האיתריום מהסוג החדש? רוני שוקן, אנליסט הקריפטו שלנו, יהיה איתנו כדי להסביר מה קרה שם ומה עשוי לקרות. יאללה, מתחילים. שלום לאנשיל פפר.
צהריים טובים מלונדון.
צהריים טובים לך, פרשן הארץ שנמצא כרגע בלונדון. נו, תגיד לנו, אתה בתור של 8 קילומטר... בדרך לראות את המלכה, או שכבר לקחו את הארון שלה וכבר התחילה ההלוויה הרשמית?
התור הסתיים רשמית אתמול בערב, אני הייתי בלילה הראשון של התור. הצטרפתי, אמנם לא עמדתי שם, אני מודה, לא עמדתי שם 15 שעות. בסוף נכנסתי כמו עיתונאי טוב מכניסה אחורית ביחד עם חבריי למקצוע, אבל עמדתי קצת בתור גם.
טוב, בוא נהיה רגע רציניים, ותנסה להסביר לנו פה משהו במזרח התיכון. איך זה שהרעיון המלוכני הזה, שהוא באמת נס לחוק כבר לפני הרבה הרבה מאוד זמן, של העברת שלטון לא, אבל מעמד על בסיס של ירושה, ותשלום של המדינה על אירוע שהולך לעלות 7, 8, 9, 10 מיליון פאונד בריטים על חשבון משלמי המיסים, כשלמשפחה הזאת יש נכסים ב, אני לא יודע, 15-20 מיליארד לירות שטרלינג ומאות רבות של דירות ובתים ורחובות, רחוב ריג'ן סטריט זה שלהם בלונדון. יש להם הכנסות משכר דירה על העניין הזה. מה, הם לא יכולים לשלם על האירוע הזה מכיסם הפרטי?
בוודאי שהם יכולים, אבל זה לא מה שמקובל בבריטניה. המלכה עשתה ג'סטה לבריטים לפני כ-20 שנה, שהתחילה לשלם מס הכנסה על ההכנסות המרובות, על חלק מההכנסות המרובות שהזכרת עכשיו. אמרתם, הלוויה של 10 מיליון, זה לדעתי אומדן מאוד שמרני, מאוד נמוך, זה לא מכניס את העלות של 10,000 חיילים ש... משתתפים היום, 10,000 שוטרים שמאבטחים מסביב, באמת עלויות ענקיות, וכמובן, זה השבתת המשק הבריטי היום, שזה לא היה יום.
כן, אבל תגיד, אנשיל, כשאני מסתכל על העניין הזה, החלפת המלכה במלך, החלפת המלכה הפופולרית במלך, שאנחנו לא יודעים מה מידת הפופולריות שלו, אבל בטח נמוכה מזו של אמו, היא לא מעצימה את הוויכוח בבריטניה בשאלת הנחיצות של באמת של בית המלוכה, אם לא עבד הכלח על המוסד הזה?
המלוכנים בבריטניה, שכרגע לפי הסקרים הם אולי 15-20% מהאוכלוסייה, שומרים כרגע על פרופיל נמוך. זה שבוע אבל, יש הרבה מאוד אהדה, הרבה מאוד כבוד למלכה המנוחה. הם בכוונה לא, מלבד מדי פעם איזה מחאה של, באמת של בודדים, אנחנו לא נפרוס עכשיו, זה לא הזמן. ויש להם עכשיו את הנציג הכי מוצלח מבחינתם, שהולך להתחיל לעבוד עכשיו, צ'ארלס השלישי, המלך החדש. הוא אולי אחד הטיעונים הכי חזקים בעד רפובליקה. בן אדם שלא נחשב בכלל, שבכלל לא מתקרב לרמה של אמו, באהדה וביכולת שלו לקבל סביבו את כל החלקים האלה של ה...
כשאתה מדבר על רפובליקה, אתה אומר על חיסול המודל השלטוני הזה של מלוכה קונסטיטוציונית, או איך שהם קוראים לזה. זאת אומרת, בעצם כמו מה שעשו באירופה, להשאיר אותם באיזשהו מקום ולהוציא אותם מהמשחק הפוליטי לחלוטין.
להחליף את השיטה החוקתית זה לא כזה דבר פשוט, צריך להמציא משהו שיהיה במקומו, ומדובר בשיטה שכבר קיימת מאות שנים, אז... לבוא ולהביא ראש מדינה נבחר, כמו שבאמת הרפובליקנים רוצים, זה יהיה מאוד מסובך. איך אומרים באנגלית, if it's not broken, why fix it? קצת קשה לשנות את השיטה, אבל בוודאי להקטין מאוד את היקפה של משפחת המלוכה, בכל מה שנוגע, מה שהזכרתם קודם, לנכסים הגדולים שהיא מחזיקה, לחלק הגדול שיש לה בחיים הציבוריים בבריטים, זה בוודאי שאיפה שאני חושב שהיא מציאותית, אולי לא בתקופה הקרובה, קודם כל צ'ארלס צריך גם, שיהיה לו גם טקס הכתרה, זה בוודאי יהיה אירוע שיקרה בעוד אחרי שנת האבל, ושם גם נתחיל לראות את ההשוואות, שם אנשים התחילו לשאול, רגע, למה כזה גדול? להלוואי של המלכה כמעט לא שואלים את זה, ברגע שהתחילו לתכנן טקס הכתרה גרנדיוזי, שם באמת יבואו השאלות הקשות, ולדעתי שם גם התחילו לדון באמת בהצרת ההיקפים של
המשפחת. תגיד לי, עבור הכלכלה הבריטית, זה לא אירוע שהוא במונחים כלכליים, נקרא לזה חיובי מבחינת תזרים, מגיעים אנשים מכל העולם, עומדים בתור, בטח מנשנשים שם משהו, אני לא יודע אם יש שם מוכרי בגלה או איך זה הולך, אתה יכול לדווח לנו. אבל באופן כללי, תעשיית המלוכה זה עסק חיובי או שלילי? כי מצד אחד הציבור צריך לשלם לפחות חלק מההוצאות של בית המלוכה, ומצד שני, ככלכלה, הכלכלה מרוויחה מזה. לכל הפחות מוכרים הרבה מאוד כוסות עם תמונות של המלכה, ועכשיו עם תמונות של המלך. מזכרות בקרנבי סטריט.
התעשיית המזכרות זה לא איזה תעשייה עצומה.
לא, אני מדבר באופן כללי.
לא, יש פה שאלה אמיתית. האם באמת התיירות ולונדון ובריטניה היא מדינה שבאמת שואבת אליה המון המון תיירים, אתה רואה אותו בכל מקום, האם זה קשור למשפחת המלוכה? אני חושב שיש קשר. האם משפחת המלוכה כבר לא יהיה לה כזה מקום מרכזי, האם התיירים ימשיכו לבוא? לדעתי התיירים ימשיכו לבוא לבריטניה וללונדון, יש עדיין הרבה מאוד מה להציע. כל הארמונות האלה עדיין יהיו כאן, יהיה אפשר לפתוח אותם יותר לתיירים.
כן, מה יש? מוזיאון.
אנשיל, יכול להיות שהביקורת על בית המלוכה בעידן של המלך צ'ארלס וקמילה כמובן, תגבר, משום שפחות נגיד אוהבים אותם, וזה לכשעצמו יהיה גורם לחץ להעביר את זה לזוג קצת יותר פופולרי ויותר אהוד, שזה וויליאם וקייט?
הרעיון זה שמלך יפרוש מהתפקיד, זו טראומה המשפחתית של משפחת המלוכה, הרי המקרה המפורסם עם אדוארד השמיני, שפרש בגלל שהוא רוצה להתנסה לגרושה, בכלל הוא לא היה אדם מתאים להיות מלך, היה עורד נאצים וכו'. זה אירוע שעד היום הוא טראומה במשפחת המלוכה, והמחשבה על לפרוש, הרי גם היו דיבורים, אולי המלכה תפרוש, היא כבר הגיעה לשנות ה-90 שלה, אולי תפרוש, ייתן כבר לצ'ארלס הזדמנות, זה לא עלה על דעתה, לדעתי זה גם לא עלה על דעתו של צ'ארלס. תשכחו, הבן אדם הזה הוא בן 73 והוא מחכה לזה כל חייו. עכשיו שהוא סוף סוף נכנס לתפקיד חייו, הוא לא יפרוש ממנו. אני לא רואה פרישה באופק, אבל אולי.
טוב, קשה קצת עם הרעשים האלה, אנשיל, אנחנו נאחל לך שתהנה בביקורך בלונדון. תודה רבה.
להתראות.
שלום לדוקטור עידו קליר.
בוקר טוב, צהריים טובים.
ראש ההתמחות במימון ושוק ההון בקריה האקדמית אונו. תשמע, אנחנו מדברים פה הרבה בפודקאסט על האינפלציה, נושא שחזר לחיינו אחרי חופשה של יותר מעשור או שניים אפילו, ואתה כותב בעצם על המשמעות של האינפלציה במונחים שלנו, של החוסכים. יש לנו הרי כסף בקרנות פנסיה, בביטוחי מנהלים, בקופות גמל, ועל הכסף הזה צריך לשמור איכשהו. אז בדרך כלל כל עוד לא הייתה אינפלציה, אז רצינו שישקיעו אותו במניות, באגרות חוב, בנכסים וכולי, אבל מרגע שהאינפלציה חזרה, אתה מצפה שהגופים המוסדיים יגנו על משקי הבית, על אנשים שחוסכים מפני האינפלציה, ובדקת ומצאת שהם לא הגנו עלינו. אתה יכול קצת לפרט.
אז עד 2018 בערך עוד היה אצל המוסדים איזה חשש מאינפלציה, והם החזיקו פחות או יותר חצי או קצת פחות מתיק האג"ח שלהם בצמודי מדד. מאז קצת ריביות שהיו ירדו עוד יותר, וכולם התחילו לרדוף אחרי תשואות, והם ויתרו על קצת הגנה הזאת. מתוך תחושה שאפשר אולי להבין אותה, שהאינפלציה זה דבר ששייך לעבר. דרקון שהיה ולא יחזור. וכשהוא חזר, אני חושב שהם הופתעו לא פחות משאר השוק. דיברתם קודם על ציפיות, אז אני חושב שיש לי איזה שהם ציפיות מהמוסדיים, כקבוצת האנשים החכמה של שוק ההון, לא לקחת פינות.
אבל אולי הם עשו את אותה טעות שעשו הבנקים המרכזיים, שבעצם אתה אומר ב-2018 עוד היה להם איזה חשש מפני אינפלציה, ולכן החזיקו צמודי מדד, אבל בשלב מסוים כשהגיעה הקורונה, הבינו שכדי להיאבק בדבר הזה צריך להשאיר ריביות נמוכות לאורך זמן, וראינו שריביות נמוכות לאורך זמן מאז 2008 לא בהכרח מביאות אינפלציה, וכולם נפלו באותה טעות, גם בנקים מרכזיים וגם גופים מוסדיים.
יכול מאוד להיות שאתה צודק, אנחנו לא עכשיו, אנחנו לא פודקאסט חיפוש אשמים.
למה לא? אנחנו רוצים אשמים.
כן, זה כיף. כן, אנחנו אוהבים אשמים. אז אני בכל זאת אזהר, ואני לא חושב שיש פה איזשהו אשמה קולקטיבית, וועדת החקירה להשקעות המוסדיים לא תקום על זה. אבל יש איזשהו מצב שיכול להיות שגם המערכת תדלקה אותו מכל הכיוונים. מצד אחד לחצו עליהם על תשואות, כל הזמן תשואות, ויש תחרות תשואות חודשית שמתפרסמת בכל העיתונים המובילים.
השאלה אם זה לא העניין, במובן הזה של תיק ניירות ערך צמוד למדד במונחים ריאליים, מקסימלי איננו פונקציית המטרה של המוסדיים. פונקציית המטרה של המוסדיים זה לגייס כמה שיותר כספים כדי שדמי הניהול שאנחנו משלמים יהיו כמה שיותר גדולים, וההכנסות והרווחים שלהם יהיו כמה שיותר גדולים. הם כולם גופים למטרות רווח, כמעט כולם, למעט אולי עמיתים. ולכן מה שמעניין אותם זה בהחלט הדירוג הזה. זאת אומרת, מעניין אותם התשואה הנומינלית הגבוהה ביותר, כי ברגע שמתפרסם בעיתון שאתה מקום ראשון לאורך זמן או מקום שני, אתה מצליח לגייס הרבה יותר כסף, והעסק הזה הוא למטרות רווח, ולכן זה מה שהם עושים. אז אולי זה קצת לא פייר פתאום מצדך לבוא ולקבוע ששם המשחק הוא הגנה וצועה ריאלית. שם המשחק הוא צועה נומינלית ביחס למתחרים. תקן אותי איפה אני טועה. כאילו, אני מנסה להיכנס לראש של מוסדי ויגיד, הוא יגיד, תשמע, זה לא פייר, מה אתה פתאום קובע לי יעד חדש שהוא יעד צמוד מדד? אני צריך להיות הכי טוב ביחס למתחריי במונחים נומינליים. זה לא המציאות?
אני לא מחפש להיות פייר. אני רוצה שכשאני כותב טור בדמרקר, יקראו אותו. והתעצבנו קצת, אחרת לא יהיה מעניין, ובוודאי אנחנו רוצים לגרום לאנשים לחשוב. אם ממש נתאמץ רגע לחשוב ולחפש איזה אשם...
לא, זה לא אשמים, זה עניין של...
אז יש לי את הדימון, יש לי את הדימון הקבוע. הדימון הקבוע הוא הרשות. באמת קל לתקוף אותה, אבל פה אני חושב שיש לי איזושהי מטרה. כי קבעו בתקנות השקעה את החלוקה לפי גילאים, וקבעו שזה צריכה להיות רמת סיכון שיורדת עם הגיל, אבל לא קבעו איך, לא קבעו מה זה רמת סיכון יורדת עם הגיל. אם יש 15% סטיית תקן בצעירים יותר, ו-14% במבוגרים יותר, זה נקרא ירידה בסיכון, עם ההבנה שכן, עם הגיל, עם זה שאני צריך בסוף לספק להם, לפנסיונרים, קצבה צמודת מדד, צריכה להיות עלייה בצמודי מדד, לדעתי כן, לטעמי כן, ובקובעה אחר, אותה רשות, הרי כן אומרת שבקרנות הפנסיה, ההגנה המדדית עולה ככל שאתה מתבגר, כי אתה מקבל יותר אגרות חוב מיועדות. אז קדימה, אותה מדיניות.
עידו, מה בנוגע להשקעות בחול? אנחנו יודעים הרי שבתקופות מסוימות 40% מהתיק של המוסדיים הוא מושקע בחול. גם שם ראית שהם לא דאגו לנכסים צמודי מדד כלשהו, שם האינפלציה אפילו יותר גבוהה, כמעט כפולה מאשר אצלנו.
כן, אבל שם כמעט אין הנכס הזה שנקרא איגרת חוב צמודת מדד, הוא חיה כמעט רק ישראלית. יש קצת בארצות הברית, אבל זה גם פחות מעניין אותי כישראלי שעולה לי מחירי הקוטג' אם בארצות הברית מתייקר יותר או פחות. כן מעניין אותי האינפלציה שלי, שוב, כשאני מסתכל, לא כצרכן, אני מסתכל כפנסיונר עתידי, כשפונקציית המטרה שלי, יש פה איזה משחק של כיסאות מוזיקליים, שפתאום בגיל 67 מרימים את זה ואומרים, זהו, איתן סמי, אתם יוצאים לפנסיה, זה הסכום שצברתם, ואין, זה מה יש.
ואין בלתו חלקי המקדם וגמרנו, אבל... לעניין, אתה חושב שאוקיי, במשך 30 שנה, 25 שנה, לא הייתה לנו אינפלציה משמעותית, הצטרפנו לשאר העולם בחשיבה נומינלית, חוזי עבודה וכמעט כל דבר אחר כבר לא צמודים למדד כפי שהם היו בעבר, אתה חושב שהעלייה של האינפלציה עכשיו מצדיקה חזרה להצגה ריאלית של נתונים? זאת אומרת, היית ממליץ עכשיו, נגיד, לרשות השוק ההון, לדרוש מהמוסדיים שבנוסף לנתוני הצועה הרגילים שהם מראים, שיתחילו להראות שוב כבעבר כמה זה במונחים ריאליים?
אתה יודע, זה כבר עניינים של הרשות. אני נשאר איתכם במה שהתחלתם. התחלתם במשהו שאני מאוד...
אם אתה אומר שצריך להחזיר את העניין הזה של צועה ריאלית, אז בוא תגיד שיהיה גם פעם בשלושה חודשים, גם את הצועה הריאלית, זה כולה עוד מספר.
אפשרי, מצד שני, כשיש יותר מדי מספרים, הצרכן הפיננסי הולך איתם לאיבוד, ויש משהו טוב גם בזה שזה מעט, אבל אני חוזר דווקא למה, במקום הזה של התקנות השקעה, ולפעמים מספיק כאן חיה רכה ולא מחייבת בשביל לשנות את מדיניות ההשקעה, כשמדברים על זה שלחוסכים מבוגרים יותר יהיה סיכון נמוך יותר, אני חושב שהגיע הזמן לדבר על מה זה סיכון נמוך יותר. וסיכון נמוך יותר במונחי יציאה לפנסיה, זה לא רק פחות מניות. כי כשאנחנו אומרים אגח, בתוך העולם של אג"ח מסתתרים דברים שונים ומשונים, החל מאגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, וכלה באגרות חוב קונצרניות לא צמודות, וגם לא עם ביטחונות מי יודע כמה.
היית חוזר לדוחות צמודים, לכל העולמות המעניינים שהיה לנו בעבר?
זה יהיה נורא נחמד, כי אפשר יהיה לשנות את הבחינות של רואי החשבון. כן. אבל זה באמת, זה עוד מוקדם, ו... הטור הזה הרי הוא חלק מסדרה של טורים על הפעילות של המוסדים, וכל הטורים הקודמים שהיו מנומנמים משהו, די שיבחנו אותם, כל הממצאים הראו שהם חושבים חכם, חושבים יפה, חושבים לפני השוק.
השיגו תשואות לא רעות בדירוג עולמי לפחות, זאת אומרת, לא היינו מקומות גרועים בעולם במונחים של איזה תשואה, לפחות במונחים נומינליים השיגו המוסדים בישראל בהשוואה לאירופה ומקומות אחרים.
נכונות, כי השוק המקומי גם נתן פה תשואות מאוד יפות, וזה כשאתה משקיע בבית, אז אתה מרוויח מאוד יפה. זה נכון, לכן אתה יודע, אנחנו לא קוטלים את השוק המוסדי הישראלי, אבל גם תלמיד מצטיין, כשהוא מפשל, אפשר לסנות בו.
בהחלט. עידו קליר, תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
תודה. שלום לרוני שוקן.
היי סמי, היי איתן.
כרגיל, קשור למשפחת שוקן, בעלי השליטה בארץ ובדה מרקר. אתה נמצא בלונדון, שם אתה גר בדרך כלל. עמדת בתור למלכה?
אני ויתרתי, הסתכלתי מרחוק, בעיקר בטלוויזיה.
ובסקלה של מ-1 עד 10, עד כמה אתה שבור לב, עצוב ומרוסק?
אני לא בריטי, כידוע, אבל אין מה להגיד, זה אירוע באמת מאוד מאוד משמעותי בחייה של האומה, מרגישים את זה פה בכל מקום, אז אני קצת פחות ציני לגבי זה.
לא, אוקיי, והילדים בגן, בבית ספר, התבקשו לעמוד דום, דקת דומיה, כל מיני כאלה?
אתמול הייתה פה דקת דומיה, אבל זה היה בערב, דיברו איתם בהחלט, מדברים, זה נושא שעוסקים בו לא מעט, כן, לא, זה בכל מקום, גם אצל הבני השלוש והארבע.
טוב, אנחנו רוצים לדבר קצת אחר, כי דיברנו עם אנשיל פפר שנמצא בהלוויה עצמה, על האירוע ועל בכלל על מודל המלוכה. איתך אנחנו רוצים לדבר על מודל של משהו אחר בשוק הקריפטו. כפי שדיברנו על זה לפני כשלושה שבועות, ידענו שבאמצע חודש ספטמבר הולך להתבצע האירוע שנתפס כמהותי, דרמטי בשוק הזה. אז בעצם שינוי התוכנה וצורת הפעולה של רשת האיתריום, אחת משתי הרשתות המרכזיות בעולם הקריפטו יחד עם רשת הביטקוין. והנה האירוע הזה התרחש, קרה, החליפו שם סוויץ' ועברו משיטה אחת לשיטה שנייה. יש להם עכשיו מטבע שצורך 99% פחות חשמל מאשר המטבע הקודם, יש שיטה אחרת. אבל תכלס מה קרה? זאת אומרת, הדבר הכי שאני יודע לעשות זה להסתכל על המחירים ולראות שבאמת ב-24 שעות הם יורדים בצורה די משמעותית, גם הביטקוין וגם האיתריום, אבל אני לא יודע אם זה קשור לזה.
אז כן, זה שלב התפתחותי מאוד 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 חשוב עבור אתיריום, המעבר מאותה שיטת קריאה, מאוד עתירת אנרגיה וחשמל לשיטה אחרת שנקראת proof of stake, וקודם כל החדשות הטובות זה שהתהליך הזה עבר מאוד מאוד בהצלחה, זה תהליך שהוא תוצאתו של 6 שנות הכנה ועבר חלק, היה הרבה סיכון טכנולוגי וטכני סביב המעבר הזה כשיש לא מעט נכסים על גבי רשת האתיריום, וזה עבר בהצלחה ובעצם הוחלף המנוע תוך כדי. בפועל המשמעות של זה בשלב הזה זה בדיוק כמו שאמרת איתן, ירידה דרמטית של יותר מ-99% בצריכת האנרגיה. אין לזה המון משמעות לא למשתמשים לאתיריום כרגע, לא לאתיריום כטכנולוגיה ולא לאתיריום כמחיר.
אגב, אם עכשיו אתה תוריד לי את חשבון החשמל ב-99% אני ארגיש את זה. פה מי ירגיש את זה? מי ירגיש את העובדה שיש פחות אנרגיה, הרבה פחות אנרגיה שנדרשת להפקת המטבע?
תשמע, יש אנשים ש...
זה אמור להסב תועלת למישהו, למי? חוץ מהסביבה, כן.
יש פה אנשים שאיבדו את הביזנס שלהם, כל האנשים האלה שעסקו בקריאה ולייצר וכל הדברים האלה, זה bad news בשבילם.
זה bad news לחלוטין, הושקע הרבה מאוד כסף באותן אסדות קריאה, באותה חומרה מאוד מאוד יקרה ומתוחכמת שנועדה לייעל את הקריאה, והקוראים האלה נשארו בעצם בלי מקור הפרנסה שלהם, זאת אומרת, הם כמובן היו צריכים להיות ערוכים לזה, כי זה דובר כבר הרבה מאוד זמן, ואם השקעת בזה לאחרונה, זה בעצם היה אימור משתמע שזה לא יצליח, אבל כן, הם לחלוטין איבדו, זה יותר טוב לעולם, במובן הזה שיהיה פחות צריכת אנרגיה וחשמל ובזבוז משאבי טבע.
כן, אבל מי שילם קודם את החשבון הזה? אני לא מצליח להבין את
מי, מי ששילם קודם, באופן בעצם עקיף, היה האקוסיסטם של אתיריום בדרך של אינפלציה. הונפקו הרבה מאוד מטבעות אתיריום, הרבה מאוד מטבעות איף, שבהם תוגמלו הקוראים, ואז הם ישר הלכו לשוק ומכרו את מטבעות ה-ETH שלהם כדי להשיג את המזומן שיממן גם את הציוד שהם קנו וגם את ההוצאות השוטפות של החשמל. מרגע שעברו לשיטת הקריאה השונה, קצב הנפקת האתיריום ירד גם הוא ביותר מ-90% כרגע, והמשמעות היא מאוד חיובית לאתיריום כמטבע, במובן הזה שהאינפלציה או ההדפסה של אתיריום חדש צנחה.
כן, אבל אם הרבה יותר קל לייצר את זה והרבה יותר זול לייצר את זה, הייתי מצפה דווקא שייצרו יותר מהדבר הזה, זה כאילו מגביר את כושר הייצור.
כרגע לא השתנה הרבה ביכולת הפעולה של אתיריום, מה שנקרא בקפסיטי של אתיריום, ביכולת לרשום טרנזקציות, זה לא התייעל, זה לא נהיה יותר מהיר, זה לא נהיה יותר זול, זה איזשהו צעד במפת הדרכים של אתיריום, להפוך את עצמה ליותר ידידותית למשתמש, יותר זולה, זה משהו שאמור לקרות ב-2023.
אגב, זה אומר שגם אנשים אחרים או גופים אחרים שעוסקים בקריאה, בביטקוין, במטבעות אחרים, ומשלמים על זה היום, נקרא לזה, הרבה חשמל, גם הם צריכים לדאוג לביזנס שלהם, כי אתריום סימנה את הכיוון וכל השאר ילכו בעקבותיה?
הקהילה של ביטקוין, שזאת קהילה מאוד מאוד, זאת אומרת, מי שמאמין באמת בביטקוין, לרוב מבטל את כל שיטות הקריפטו האחרות, והם מאוד בזים למעבר הזה, הם לא רוצים לעשות את זה, הם חושבים, הטענה של אנשי הביטקוין, שאני לא מסכים איתה, זה שזה פוגע, זה מעודד ריכוזיות, זה בעצם דבר שבטווח הארוך יפגע בביזוריות, ובעצם הופך את אתיריום ל... כבר אתיריום הוא אפילו לא מתחרה של ביטקוין מבחינתם, זה, והעובדה שהמחיר מאז, המחיר של איף ירד בצורה די משמעותית מאז המיזוג, זה ביניהם הם חוגגים את זה חלקם, ומבחינתם זה הוכחה לצדקת הדרך שלהם. ביטקוין הבהירו בצורה מאוד מאוד שלא משתמעת לשתי פנים, שלפחות בשלב הזה הם בכלל לא מעלים בדעתם לשנות את אותה שיטת קריאה, והם נאמנים לדרך שלהם.
כן, טוב, תשמע, אין יריבות כמו יריבות של אחים באותו, באותו עסק שיש, אתה יודע, כדורגל, מכבי נגד הפועל, אבל במקביל, השלטון האמריקאי, רשויות בארצות הברית, בעצם פרסמו מסמך ראשון של כוון, נקרא לזה, כוונות, איך הם יתחילו לעשות רגולציה על כל עולם הקריפטו. גם הדבר הזה מתקרב. איך שוק הגיב לגישה היותר קשוחה של האמריקאים להתחיל לפקח על, על העולם הזה?
יש את ה, מה שאומרים ויש את הבאמת. אז מה שאומרים זה כולם מברכים על זה.
בדיוק.
זה ברור, זה ברור שאזור לא מפוקח, יש לזה הרבה בעיות, כי יש הרבה פרצות, וזה מזמין נוכלים, וזה מקטין את אמון הציבור, וזה גם, ועל אי ודאות משלמים, משלמים בפרמיה של סיכון, שאנחנו רואים, אתיריום, ביטקוין, קריפטו, זה נכסי סיכון, אנחנו רואים עכשיו את סביבת המקרו האינפלציונית של העלאות ריבית ושל שנאת סיכון, אין ספק שהשוק לא אוהב כיום סיכון, אז רגולציה, אם היא תבוא, זה ברור שזה גם אלמנט שמוסיף איזשהו ודאות ומפחית סיכון. בשורה התחתונה, אנשים רוצים לראות מה תהיה הרגולציה, וגם ברור שיש לא מעט שנהנו מכל הפרצות והלופהולס והיכולת לעבוד על משקיעי ריטייל ולקחת את כספם ביתר קלות. ספציפית בהקשר של אתיריום, אחת המשמעויות של המעבר לשיטה החדשה זה שאת כתיבת העסקאות על גבי הבלוקצ'יין יהיו זכאים לעשות אלה שיהיו, יפקידו מטבעות אתיריום, זה נקרא proof of stake, אתה צריך להפקיד מטבעות כדי להשתתף באקוסיסטם הזה ולקבל על זה איזשהו תגמול, אז הרגולציה מתחילה לדבר על המיסוי של הדבר הזה ועל חקיקת ניירות הערך.
כן, אבל אתה יודע, עוד לפני מיסוי וניירות ערך והרגולציה, מה שמעניין זה שבעבר דיברו על הביטקוין ועל המטבעות ה... קריפטוגרפים כאיזה אלטרנטיבה, נגיד, לעולם המוסדי הישן של הכסף. אבל אני רואה למשל אפילו עכשיו, הביטקוין יורד כבר ל-18,440 דולר, יורד באיזה 8%, וזה גם כן לקראת החלטת הריבית של הבנק הפדרלי. כלומר, אם פעם היינו אומרים, יש קשר בין בורסות ובין החלטות ריבית, היום גם העולם האלטרנטיבי הזה כבר קשור קשר הדוק לריבית. והשאלה אם זה אומר שהוא בעצם נכנס לעולם המוסדי, כלומר, הרגולציה זה רק הצעד הבא שתהפוך אותו ל... את המטבעות האלה בעצם לשחקנים ממסדיים מאוד.
זה בטח חלק מהעניין. אין ספק שהסיפור של ביטקוין כגידור לאינפלציה התברר כשגוי מהיסוד. בדיעבד, ביטקוין לאורך כל חייו, עדיין קצרים, היה אך ורק בסביבה של ריבית אפסית והרחבות נכון. כמותיות של בנקים מרכזיים, הוא בעצם מעולם לא עמד במבחן של להיות נכס גידור, הוא התנהג כנכס סיכון לכל דבר ועניין.
אני כבר רואה איך מקימים ביטקוין צמוד מדד, או איזה, אתה יודע, איזה מכשיר כזה, אתה יודע, שנותן הגנה.
לא, אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. רוני, אני רוצה לסיים עם שאלה שבאמת אני כתבתי עליה לא בהקשר של הקריפטו, כמעט לא בהקשר של הקריפטו, אבל אתה יודע, זה התפתח בעשר שנים האחרונות, כל העולם הזה של הביטקוין ואתריום וכן הלאה, וזה היה עידן שהריבית הייתה אפס. אז באמת, אם אתה שם דולר, או שאתה שם את הדולר, הופך אותו לביטקוין ומשחק עם זה, לא הרגשת מיידית בכיס עלות. אבל עכשיו שאתה יכול לקבל כבר 4% לשנה ברכישת נייר ערך ממשלתי, דולרי, או בבנק אמריקאי, חסר סיכון לחלוטין, כל ההיגיון פה מתחלף לחלוטין. השאלה היא, מבחינת איך שאתה מרגיש, כמי שעוקב אחרי השוק הזה ומנתח אותו, בריבית של 5-6%, והיה וזה מה שאנחנו נראה בעולם, יש מקום לכל העולם הזה?
אני חושב שכן. המקום שאם יורשה לי חלקתי עליך בטור הזה,
כן.
שכמובן קראתי, לא מחמיץ אף טור שלך, המקום שקצת חלקתי עליך זה שבסוף 4%, אתה נגעת בזה, אבל לא הלכת עד הסוף, 4% נומינלי, באינפלציה של 8%, או יורדת ל-7 או יורדת ל-6, אתה לא יכול להחזיק מזומן, אתה שוחק את הערך שלך כל הזמן.
אבל איתריום לא נותן לי תשואה בכלל.
איתריום לא נותן לך תשואה בכלל, זה מאוד מאוד תלוי בפרק הזמן שאתה מדבר עליו, אבל ברור שעל פני טווחי זמן שהם יחסית יותר, אם אתה לא מסתכל מהפיק.
לא, בסדר, אם יש, אתה יודע, רווח הון, כמו בכל דבר אחר, אני אקבל את הרעיון, אבל זה לא שיש לי פה הסכם שמשלם לי ריבית, או איזשהו סוג של תשואה שוטפת. זה לא נכס מניב.
אם אנחנו מדברים על אתריום כנכס, להבדיל מאתריום כטכנולוגיה, האם יעניין אותך לבצע טרנזקציות על גבי אתריום, האם יעניין אותך להשקיע באתריום, אז שוב חוזרים לשאלה המקדמית, שהיא השאלה האם יהיה לזה שימושים, האם אנחנו מדובר פה על עולם האינטרנט שלפני 20 שנה, כשאנחנו רק כרגע בשלבי כתיבת הקוד, ואחרי האימייל יבוא הרשתות החברתיות, ויבוא האי-קומרס, ויבוא כל הדברים, כי אתריום כדי שהוא יצליח, הוא צריך שתהיה הרבה פעילות על גבי רשת אתריום. מה זה סוגי פעילות? זה שתי פעילויות שהיו שנה שעברה ולא מתקיימות עכשיו בכלל, זה NFTs, זה סוג של פעילות, ו-DeFi, פיננסים מבוזרים. רק אם אתה מאמין שיהיו הרבה מאוד use cases לאתריום ולבלוקצ'יין ולכלכלה שהיא מה שנקרא tokenized, שמונפקים מטבעות שמייצגים איזושהי סוג של בעלות, אז במקרה כזה, אתריום יכול להיות השקעה טובה, שעכשיו עם אותה הפחתה בכמות האתריום החדש שמונפק, ועם העובדה שהוא הרבה יותר סביבתי, ולכן משקיעים מוסדיים יהיה להם הרבה יותר קל להקצות לזה חלק מההון שלהם, אז אם, ככל שיתפתחו יותר ויותר שימושים לאתריום, שזה דבר שאני כן חושב שיקרה בטווח הארוך, אז אתריום בהחלט, אז העולם הקריפטוגרפי ועולם האתריום בפרט, זה דבר שיכול להיות יותר טוב מאותו פיקדון דולרי של 4% עם 8% אינפלציה ששוחקים, את ערך הכסף.
אבל לבעלי לב חזק ולבעלי גם כיסים עמוקים.
ולטווח ארוך. ולטווח ארוך וסיכון עצום, ולא כסף שצריך כרגע, ועוד הרבה מאוד סייגים, וגם זה סטארט-אפ, ואנחנו רואים מה קורה לסטארט-אפים עכשיו, זה גם ניסוי שיכול בסוף לא להצליח.
בהחלט. רוני שוקל, רק צריך לציין שאתה יועץ ומשקיע בקריפטו, שזו הסיבה בעצם כן. שאנחנו מדברים, כן?
ציינו את כל כן. הדיסקליימרים, מההתחלה ועד הסוף.
יפה. אפילו ציינו שהוא בבריטניה כרגע, כן. הוא רואה את זה. בסדר גמור, רוני שוקל, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה, ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום. אנחנו קצת מצטערים על התקלות שהיו ואולי איכות הקו הלא הכי טובה. מה לעשות? דיברנו עם לונדון, ולונדון עסוקה היום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה.
ותודה רבה גם לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.